בלימוד 13 העיקרים, שהם, תודה רבה, מניין שהרמב״ם הוא זה שייסד אותו ראשונה. כלומר, מה שאנחנו רגילים להגיד שיש י"ג עיקרים, המקור של זה הוא פה בהקדמה לפרק חלק. בסידור, זה הגיע, לסידור זה הגיע אחרי הרמב״ם, על סמך הרמב״ם. למדנו בפעם הקודמת את העיקר הראשון, שהוא מציאות הבורא, ודיברנו על מה שמיוחד בהגדרה שהרמב״ם נותן לעיקר הזה. לא נחזור על הדברים עכשיו, ונתקדם. כל הקבוצה הראשונה של חמשת העיקרים הראשונים עוסקת בידיעות, אפשר לומר הגדרות, אבל זה לא מילה מתאימה, כי הקדוש ברוך הוא לא מוגדר, זה בדיוק כל מה שהוא תורח פה ללמד אותנו. אבל נקרא לזה אולי תובנות לגבי מציאות השם. אז הוא אומר, היסוד השני, ייחודו יתעלה, והוא שזה שהוא עילת הכל אחד. שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, אבל המשפט הלכאורה פשוט הזה, שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, הוא לא כל כך פשוט, כי המושג אחד צריך להתפרש בצורה מאוד מדויקת. דהיינו, הוא אומר כאן, לא כאחד הסוג ולא כאחד המין, ולא כאיש אחד שהוא מורכב, ולא אחד כגוף הפשוט האחד במניין שהוא מתחלק, אלא הוא יתעלה אחד באחדות שאין כמותה אחדות בשום פנים. מה הוא מתכוון? כשאנחנו אומרים אחד, אנחנו לא מתכוונים רק שאין שני אלוהים. זה ברור, זה פשיטה. אנחנו אומרים דבר הרבה יותר עמוק מזה, שהאלוהות היא בלתי מתחלקת בשום מובן. אין לנו אפשרות לדבר על שתי תכונות של האלוהות. אין לנו אפשרות לדבר על איזושהי חלוקה. ברור שלא חלוקה פיזית, כי כשאתה אומר שיש לך פה כדור אחד של ברזל, אז נגיד הברזל הוא יסוד, אחד מיסודות הטבע, והוא לא מתחלק ליסודות, אבל הוא מתחלק בגודל שלו. אם יש לי איזשהו דבר פיזי, גם אם הוא יסוד, אבל הוא ניתן לחלוקה. ניתן לחלוקה של הגודל. מתחלק לאין סוף. הגודל שלו הוא סנטימטר, אז יש חצי סנטימטר, יש רבע סנטימטר, יש מינית, וכך הלאה וכך הלאה. אז זה לגבי דבר פיזי, אבל לגבי דבר שהוא לא פיזי, אז גם כן אנחנו מדברים בעצם על אחד, ואנחנו לא מתכוונים לאחד. כשאתה אומר בן אדם אחד, גם אתה לא מתכוון לגוף שלו, שהגוף שלו הוא ודאי מורכב מהמון, המון חלקים, שונים זה מזה, ואפילו אמרנו, אם היו שווים זה לזה, זה גם כן לא היה משנה. הגוף ודאי שהוא מתחלק. אבל הנפש, לכאורה זה דבר רוחני, אז אולי זה נקרא דבר אחד, אבל אנחנו יודעים שזה לא כך. אנחנו יודעים ש כל ישות שאנחנו מכירים בעולם, יש לה תכונות. והתכונות האלה זה תכונה א' ותכונה ב'. אם אתה רוצה להגדיר משהו, אתה צריך להגדיר אותו בעזרת תכונות שונות. כי המושג הגדרה הוא בדיוק זה, להגיד שהוא כך וכך. כי אחרת אין לך אפשרות לדבר עליו בכלל, אם אתה לא משייך אותו לקבוצות השתייכות מסוימות. כל דבר בעולם, אתה אומר, אתה מגדיר, למשל, בן אדם, אתה מגדיר שהוא בעל חיים, מדבר. כך היה מקובל בספרות הקדמונים, חי מדבר. כלומר, שהוא בעל חיים, מצד אחד, שייך לעולם החיים, מצד שני, הוא מדבר, כלומר, גם חושב, זה נקרא מדבר. יש דיבור במובן של מחשבה. היגיון, כמו המילה היגיון, שפירושה גם להגות בראש וגם להגות בפה. אז האדם הוא חי מדבר, או מלך זה אדם שהוא שולט על אנשים אחרים. תנסו לחשוב על איזשהו דבר בעולם, איך מגדירים אותו, איך מגדירים את מהותו. תמיד אתה מגדיר בעזרת שני דברים, או יותר. אתה לא יכול להגדיר דבר שהוא אחד ואחדותי לחלוטין, כי אז כל הגדרתו זה הוא עצמו. ואז אתה לא מבין מה אתה אומר, כי אין לך קבוצות השתייכות. הוא אומר, הקדוש ברוך הוא אחד במובן המוחלט של המילה, דיינו באחדות שאין כמותה אחדות בשום פנים. אתה לא יכול לדבר בקדוש ברוך הוא על חלקים, ולא על תכונות, ולא על שינויים. הוא זה הוא, וזהו. אין לו משהו שמגדיר אותו. כי הרי אם היה משהו שמגדיר אותו, פירוש הדבר שהוא היה שייך לאיזושהי קבוצת השתייכות, ואז היה אומר שיש עוד כאלה בעלי התכונה הזאת. יוצא שהקדוש ברוך הוא אחד באחדות שאין כמותה אחדות. או כפי שקוראים לזה, אחד פשוט. מה פירוש פשוט? פשוט שהוא לא מורכב בכלל. אין שום אפשרות להרכיב אותו בשום צורה. אין שום אפשרות לדבר עליו בשום הגדרות חוץ מאשר הוא עצמו. וזה דבר שהוא חשוב מאוד לרמב״ם. כי הרמב״ם, למשל, מקדיש חלק מהחלק הראשון של מורה נבוכים לעניין הזה של הרחקת הגשמות והרחקת התארים. כשאומרים, לא רק כשאומרים שהנה יד השם הויה במקלך, אז שלא מתכוונים ליד גשמית, זה ברור, וזהו מדבר על זה בהתחלה. אבל אחר כך הוא מגיע גם לזה שכשאומרים שהקדוש ברוך הוא בעל תכונה מסת, הוא חכם או שהוא יכול, גם כן לא מתכוונים למה שאנחנו קוראים חכם או יכול במציאות שלנו. אנחנו קוראים חכם או יכול לישות כלשהי שיש לה הגדרה, שיש לה כמה תכונות, אתה אומר, זה בן אדם חכם. זה, לא יודע מה, דולפין חכם. זה, להבדיל, מלאך חכם. אבל אתה יכול להגיד עליו כל מיני דברים. אז אתה אומר, גם שהוא זה, וגם עוד דברים שהם מגדירים אותו. על הקדוש ברוך הוא, אי אפשר להגיד שום דבר, כי כאשר אתה אומר עליו משהו חיובי, אתה בעצם אומר שהוא מורכב, והוא לא מורכב. הוא פשוט והוא אחדותי לחלוטין. הוא זה הוא, וזה הכל. זה כולל את כל המהות שלו, ואין לנו שום אפשרות לחלק אותה. זאת נקודה שהיא, כפי שאמרתי, חשובה לרמב״ם, מפני שהוא רוצה להרחיק מאיתנו כל דמיון, כמו שכתוב, ואל מי תדמיוני וישווה, אומר הנביא. ואל מי תדמיוני וישווה, אין אפשרות לדמות את הקדוש ברוך הוא למשהו אחר במציאות. ברגע שאתה מדמה אותו למשהו אחר במציאות, אתה כבר חטאת באיזושהי טעות, באיזושהי אמירה לא נכונה. אז נכון, אנחנו משתמשים בלשון בכל מיני ביטויים. אנחנו אומרים יד השם, אנחנו אומרים תארים על הקדוש ברוך הוא. הרמב"ם רוצה שנבין שזה רק דיברת תורה כלשון בני אדם, כלומר זה רק לסבר את האוזן, זה להשמיע על האוזן מה שיכולה לשמוע. אבל בעצם האחדות האלוקית היא מוחלטת, והיא מבחינה זאת גם ייחודית. היסוד השני הוא ייחודו יתעלה. לא רק שהוא אחד, שהוא אחדותי, אלא שהוא יחיד. אין עוד מציאות אחרת כמוהו. ייחודו במובן של אחד ויחיד. כן. זה שהוא עילת הכל. כלומר, מקודם אמרנו ביסוד הראשון, לא, זה רק מזכיר פה את הראשון, הוא מזכיר שמה שאמרנו בראשון, שהוא אלת הכל, עכשיו אני אומר לך את היסוד השני, שהוא אחד. אבל השאלה שלך היא תהיה נכונה לגבי השלישי. כי בשלישי הוא אומר שלילת הגשמות. והוא שזה האחד אינו גוף, ולא כוח בגוף, לא כוח של גוף. נו, לכאורה תגיד, הרי זה כבר נאמר מקודם. הרי אם הוא היה גוף, הוא היה מקבל חלוקה. והרמב"ם אמר שהוא אחד באחדות מוחלטת. אז ודאי שהוא לא גוף. אז תראו, פה יש נקודה חשובה להבין אותה. י"ג העיקרים זה לא 13 אקסיומות. כלומר, אקסיומות בלוגיקה או במתמטיקה זה משפטים שהם הנחות יסוד שאי אפשר להוכיח אחת מתוך האחרות. ברגע שאתה יכול להוכיח אחת מתוך האחרות, אז זה כבר משפט, זה לא אקסיומה. לוקחים מערכת אקסיומות, כלומר הנחות שכל אחת היא אקסיומטית, כלומר לא ניתנת להוכחה, אלא אני מקבל אותה כמובנת מאליה. אחר כך אני בונה משפטים, כלומר לפי האקסיומת שיש לי, אני אומר, אם כך יש כללי עסק, כללי לוגיקה, שאם זה כך ואם זה כך, אז יוצא משפט שלישי. זה כבר לא יהיה אקסיומה, זה יהיה משפט, זה יהיה תיאורמה. העיקרים הם לא אקסיומות. בפירוש יכול להיות שעיקר אחד יכול לנבוע מתוך עיקרים אחרים. אפשר היה לוותר כאילו על אחד מהם. אפשר היה להוכיח אותו מתוך האחרים. אבל הרמב״ם לא רוצה לעשות את זה, מפני שהוא רוצה שהרשימה הזו של העיקרים תהיה מושרשת בלב כל אדם בישראל. חכם ולא חכם. בן אדם שיש לו כישורים לוגיים, ובן אדם שהוא רק שומע מה שאומרים לו והוא מבין. הוא רוצה שכל אדם יהיה לו ברור שהקדוש ברוך הוא לא גוף. גם אם הוא אמר שהקדוש ברוך הוא אחד. ובאמת, למביני דבר, אז כבר מזה נובע שהוא לא גוף. כי אם הוא היה גוף, אז הוא לא היה אחד באחדות המוחלטת הזאת שהוא דיבר עליה מקודם. אבל אותו אדם שאומר, הקדוש ברוך הוא אחד והוא לא שניים. אז אולי הוא כן גוף. אותו אדם פשוט שאומר, השם אחד, זה יסוד באמונה. שמע ישראל השם לוקינו השם אחד. אין שני אלוהים. אבל אותו אחד, אולי הוא גוף. הוא לא יורד לעומק הדבר הזה שאם הוא גוף, אז הוא כבר לא אחד. במשמעות המדויקת של המילה אחד. אז לכן הרמב"ם אומר, הקדוש ברוך הוא אחד, הקדוש ברוך הוא לא גוף. וכל אחד צריך לדעת את הדבר הזה, גם אם הוא לא מסוגל להסיק אותו מתוך הדברים האחרים. אותו דבר יהיה לנו אחר כך. יהיה לנו אחר כך לגבי נבואה, שיש עיקר שנקרא הנבואה, מציאות הנבואה, ויש עיקר שנקרא נבואת משה רבנו. אם יש נבואת משה רבנו, אז יש גם נבואה. אז למה אתה צריך שניים? אז תוותר על הקודם. ברגע שאתה אומר נבואת משה רבנו, שהוא הייתה לו נבואה כזאת וכזאת, או מה שאנחנו נלמד שם, אז אני כבר יודע שיש נבואה. בכלל, מתי מנה? בכלל זה שיש נבואת משה רבנו, אז יש גם נבואה. אבל לא, הרמב"ם רוצה ללכת לפי סדר פשטני, שכל אחד ידע על מה מדובר. קודם כל, תדע לך שיש תופעה כזאת שנקראת נבואה. יש ערוץ תקשורת בין הקדוש ברוך הוא לבין האדם, שהוא מתגלה אל האדם. אחר כך נדבר על נבואת משה רבנו שהיא משהו מיוחד, שהיא משהו שונה, ויש בה איזה תוכן עקרוני. אז כפי שאמרתי, אל תחפשו פה התלות של העיקרים זה בזה. הם כן יכולים להיות תלויים זה בזה. טוב, אז מה הוא אומר לגבי שלילת הגשמות? הוא אומר שכל מה שכתוב בתנך או בדברי חז"ל שמתאר את הקדוש ברוך הוא בתארים גשמיים כמו עמידה וישיבה, השם לעולם ישב בשמיים יכין כיסו וישב ועמדו רגליו וכל מיני תיאורים כאלה, זה הכל דרך השאלה, וכמו שאמרו דיברה תורה כבשון בני אדם. כבר דיברו אנשים בזה עניין הרבה, כלומר כבר דיברו על כך חכמי ישראל לפניי. הוא אומר שתדע לך שצריך להבין את הביטויים האלה בדרך השאלה ולא כפשוטם. כן. אז אתה שואל שאלה טובה מאוד. במורה נבוכים הוא אומר שהשימוש בביטוי אחד הוא כבר בדרך השאלה. הוא אומר שלא חל עליו בכלל מושג הכמות. מושג המספר, ואז שאתה אומר אחד, אז אתה אומר, זה כאילו אחד באפשרות של שניים לפחות, אז זה לא זה. הוא אומר שהמילה אחד היא בדרך השאלה. אילו היינו רוצים לתת לעצמנו מושג לאחדות האלוקית, אז אנחנו מוכרחים להשתמש בביטוי אחד. מה אנחנו נגיד? אנחנו לא יכולים לא להגיד כלום, אז אנחנו לא מעבירים שום מסר. אז משתמשים במילה אחד, למרות שהיא לא מדויקת בהקשר הזה. כי אחד, כפי שאמרת, פירושו משהו שסופר, אבל את הקדוש ברוך הוא לא סופרים. הוא לא במסגרת המספר. בחלק ראשון, בפרקים למד משהו, לא זוכר בדיוק באיזה פרק. טוב, אז העניין של שלילת הגשמות זה כמובן דבר מאוד יסודי שהתורה מזהירה עליו. ונשמרתם מאוד לנפשותיכם כי לא ראיתם כל תמונה. כלומר, תיזהרו, אל תחשבו לעבוד את הקדוש ברוך הוא כמו שעובדים אותו גויים, גם כאלה שהם לא עובדי עבודה זרה, אבל הם מציירים אותו באיזשהו ציור גשמי. אומרת התורה, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם, כי לא ראיתם כל תמונה במעמד הר סיני. לא הייתה שום תמונה. כל דברים אתם שומעים, ותמונה אינכם רואים זולתי כל. פירוש הדבר שאסור לדמות את הקדוש ברוך הוא בדימוי גשמי, והדבר הזה הוא עקרוני, כי הוא מוריד, והוא אפילו הייתי אומר, מבטל אפילו את המושג של האלוהות. אם אתה אומר שיש לך איזה מישהו בשמיים שהוא גדול, גיבור, עם שרירים, וזה האל, אז אתה בעצם מדבר על חיה שלא קיימת. כי אין חיה כזאת. זה בעצם כפירה. הרמה אומר את הדברים האלה במפורש, במורה. הוא אומר שמי שמגשים את האלוהות, הוא גרוע כמו עובד עבודה זרה, ממש. והוא אומר את הנימוק הזה. והוא אומר שאין שום היתר להקל בדבר ולהגיד, נגיד לילדים קטנים או משהו, בשום אופן, הוא אומר, אתה צריך לחנך בן אדם מהרגע הראשון שהקדוש ברוך הוא לא גוף. הקדוש ברוך הוא לא כמו אבא ולא כמו איזה גיבור, הוא, אפשר להגיד לילד נמצא בשמיים, אבל השמיים צריך להיות מושג של הדבר האינסופי, הרי כל אחד מסתכל על השמיים, אז הוא רואה דבר אינסופי. בבקשה? מה אתה עושה בתפילה? אתה עושה דבר חמור לפי הרמב״ם. מה? אני לא יכול לענות לך על השאלה מה אומר אדמו"ר מפיאסצנה, אבל מה שהרמב״ם אומר זה שצריך לחנך מלכתחילה אפילו ילדים קטנים על זה שהקדוש ברוך הוא אין לו דמות הגוף. ואם הוא אומר את זה שזה אחד מהעיקרים, אז יש להניח שהאדמו"ר גם כן יכיר את זה, והוא לא התכוון לחלוק על זה. אני לא יודע, פשוט צריך לראות מה הוא אומר. ברוך אתה אדוני אלוהים מלך העולם שהכל נהיה בדברו.
אמן.
לא כל כך ארוך, אסור להאריך באמן.
הכל ילדים יש נשמה רב.
כן, אבל לא להאריך באמן, אמרתי.
זה טוב.
כן. היסוד הרביעי, הקדמות. פה יש שוב פעם אותו עניין עדין. שזה האחד המתואר הוא הקדמון בהחלט, וכל נמצא זולתו, הרי הוא בלתי קדמון ביחס אליו. מה כתוב כאן? אם אתה אומר שהקדוש ברוך הוא קדמון, אז אתה אומר שהוא נמצא לפני כל הדברים האחרים. כן? הרי כל נמצא זולתו, הרי הוא בלתי קדמון ביחס אליו. אם העולם קיים X שנים, אז הקדוש ברוך הוא היה לפני כן. זה מספיק? מספיק להגיד שהקדוש ברוך הוא היה לפני שנברא העולם? לא, אנחנו צריכים להגיד שהוא היה באופן נצחי. אז רגע, רגע. אז קודם כל, הקדמון בהחלט פירושו שהוא לא יותר קדמון מהאחרים, אלא שהוא קדמון בהחלט. כלומר, לא היה אף פעם שהוא לא היה. בסדר, אבל זה לא רק זה. אלא, הרמב״ם אומר בהלכות יסודי התורה, פרק א', ביטוי מפורש, ואינו מצוי בזמן. קדמון בהחלט, פירושו, זה כמו שאמרנו על אחד. אחד זה לא אחד ולא שניים. אחד זה משהו לא בגדר הכמות, וקדמון בהחלט פירושו שהוא לא בגדר הזמן. מה פירוש? פירוש הדבר שהזמן הוא דבר שהקדוש ברוך הוא ברא אותו. הזמן הוא בריאה, וגם המקום הוא בריאה. אין לנו מציאות מוחלטת של זמן או מקום, שהקדוש ברוך הוא כביכול גם כן צריך להיות בתוכה. הזמן והמקום נבראו. הדבר הזה ידוע גם לחכמי אומות העולם. ניוטון אמר שהקדוש ברוך הוא ברא קודם כל את המקום ואת הזמן, ואחר כך הוא ברא לתוכם את העולם. היה אז פילוסוף אחר שטען אפילו טענה יותר קיצונית, בן דורו של ניוטון, לייבניץ, שהוא התווכח איתו, והוא אמר שבכלל אין מציאות כזאת שנקראת מקום או זמן. בכלל אין מציאות אובייקטיבית שהיא מקום או זמן. כל המושג של מקום או זמן זה היחס בין
מה זה מקום?
מה זה מקום? לכאורה זה החלל. חלל. החלל שבו נמצאים הגופים, זה מקום. הזמן זה, זה הזמן שבו הדברים האלה נמצאים. כלומר, הם היו אתמול, הם קיימים היום, יהיו מחר וכדומה. אז היה מי שטען שבכלל אין ישות אובייקטיבית ששמה מקום או ששמה זמן. יש נמצאים, יש גופים, יש ברואים. הברואים, ברגע שהם קיימים, אז הם יוצרים את המושג של המקום, את המושג של הזמן, בסדר שלהם. כלומר, הסדר של הגופים יוצר את המקום, והסדר של המאורעות יוצר את הזמן. יש במדרש, במדרש רבה, דבר כזה כתוב בפרשת ויצא על יעקב אבינו, ויפגע במקום ויעלן שם. אומר המדרש, מפני מה מכנים את שמו של הקדוש ברוך הוא המקום? הרי אנחנו בחזל אנחנו מוצאים שהמקום זה כינוי לקדוש ברוך הוא. יש כמה מקומות בגמרא, במדרשים, המקום ברוך הוא, המקום ירחם עליהם. אנחנו רואים את זה בתפילה לפעמים, בשני וחמישי. אחינו כל בית ישראל, הנתונים בצרה, המקום ירחם עליהם. מה זה המקום? כינוי של הקדוש ברוך הוא. מפני מה מכנים את שמו של הקדוש ברוך הוא וקוראים אותו המקום? שהוא מקומו של עולמו, ואין עולמו מקומו. הוא יוצר את המקום בשביל העולם, אבל לא שהוא נמצא בתוך המקום. מביאים את הפסוק, הנה מקום איתי. הנה מקום איתי, וניצבת על הצור, הנה מקום איתי. המקום הוא איתי. כלומר, הוא נלווה אליי, ולא להפך. אחר כך מביאים פסוק אחר. כתוב, מעונה אלוהי קדם. זה פסוק בפרשת וזאת הברכה. סוף התורה, מעונה אלוהי קדם. הוא אומר המדרש, איני יודע אם הוא מעונו של עולמו, או עולמו מעונו. מה זה מעונה אלוהי קדם? האם הקדוש ברוך הוא המעון, אלוהי קדם הוא המעון, או שמעונה בו שורה אלוהי קדם, במקום הכללי, בעולם כולו שורה אלוהי קדם. ממשיך המדרש ועונה על זה, מן מה דעת אמר, השם מעון אתה היית לנו בדור ודור, הווי הוא מעונו של עולמו, ואין עולמו מעונו. השם מעון אתה היית לנו. אתה המעון שלנו, לא העולם הוא המעון שלך. אתה המעון של העולם. והמדרש ממשיך ואומר כך, לרוכב, שרוכב על סוס, וחיליו משופעים אילך ואילך. תכתיב, כי תרכב על סוסיך, מביאים פסוק בחבקוק, לרוכב שהוא רוכב על סוס וחיליו משופעים אילך ואילך. מה פשר הדימוי הזה של... טוב, קודם כל מה מתכוונים בדימוי? יש לרוכב שרוכב על סוס יוצא לדרך ארוכה, יש לו מה שחזל קוראים מרצופים, כלומר שני סקים שהם מחוברים באמצע על הגב של הסוס, משני הצדדים יש סקים, הרוכב יושב על הגב, על השדרה, והרגליים שלו מונחות אלך ואלך על הסקים האלה. בסקים הוא לוקח את כל הציוד שהוא צריך לדרך. זה הדימוי. אבל למה הדימוי הזה של סקיו, שני סקים שמשופעים אלך ואלך? למה לא, אם רצו להגיד דימוי שהעולם נמצא כאילו בתוך סק, והקדוש ברוך הוא יושב מעליו, כן? שזה הרעיון שעליו דיברו, שהוא מעונו של עולמו ואין עולמו מעונו. הוא מקומו של עולמו ואין עולמו מקומו. אז היו צריכים להגיד, משל לסק שהוא מלא חפצים ואדם יושב עליו. אני רוצה לפרש שהדימוי הזה הוא קשור לפסוק שהביאו מעונה אלוהי קדם. מה הפירוש? יש לנו, אין לנו פה לוח. תדמיינו את ה... יש? לגרור אותו?
יש לך אבל...
לי אין, אני לא הבאתי מה
פה. רגע, אני... בוא, דוד, דוד, דוד.
אחת. יופי. הכל ישנו. הכל בסדר. שלא אחר כך הרי אנחנו נרצה למחוק את זה, אז שלא יהיה כתוב פה אלוהי, אסור למחוק את המילה אלוהי. שמות שאינם נמחקים, זה גם המילה אלוהי בסמיכות, אחד מהשמות שאינם נמחקים. לא מוכחים, ברגע שכתבתי מקף, אז כבר אין פה שם. לא, למה מקף ולא רק קוף? אני אגיד לך למה, כי א' למה זה גם כן שם. אז הכותב אל מאלוהים, הוא גם כן אסור למחוק אותו. טוב. בכל אופן, אז המקף מפריד ביניהם, כלומר שלא כתבתי פה א' ל' בתור שם, בתור דבר עצוב. בואו נחזור לעניין. זה המקום וזה הזמן. הקדוש ברוך הוא רוכב כביכול על שני שקים. אחד זה המקום ואחד זה הזמן. בתוך השקים האלה נמצא כל האינוונטר, כל הנמצאים של העולם הזה. לכן לוקחים את המשל של שני העסקים האלך ואילך, כדי להראות לנו שבעצם המקום והזמן, גם הזמן הוא בעצם איזשהו סק שלתוכו נמצאים, בתוכו נמצאים הנמצאים. הוא לא דבר שהקדוש ברוך הוא נמצא בתוכו, הוא נמצא מעליו. הוא רוכב שרוכב על שני עסקים שהם המקום והזמן. לפי דעת ניוטון הוא ברא שני עסקים כאלה, ואחר כך הכניס לתוכם את הנמצאים. לפי דעת אחרים, הוא אפילו לא ברא סקים, הוא בסך הכל ברא את הנמצאים ונוצרו ממילא הסקים. העניין הזה שהזמן הוא נברא והוא שייך רק לנמצאים הפיזיקליים, זה דבר שידוע לאורך כל הדורות, והוא הולך ונעשה יותר ויותר מדויק במשך הזמן. דיינו ש... אני לא יודע אם אתם מכירים את זה, אבל מי שקצת מכיר, אז תורת היחסות של איינשטיין בעצם טוענת שאין זמן מוחלט, שהזמן הוא משתנה לפי המהירות של התנועה של הגוף. הזמן משתנה. הזמן עצמו משתנה. כמו שהגוף משנה את מקומו כל הזמן, הוא גם משנה את הזמן שלו. כלומר, הזמן הוא גם כן תלוי במהירות הגופים. אלא מה? במהירויות רגילות זה לא בא לידי ביטוי. זה מתחיל לבוא לידי ביטוי במהירויות מאוד גבוהות, שהן קרובות למהירות האור, ואז הנוסחה הרגילה של ניוטון משתנה. זו הנוסחה המפורסמת הזאת שאיינשטיין גילה, ושהוכיחו אותה אחר כך בעזרת הצפיות בכוכבים, באור של הכוכבים, שבעצם הוכיחה שהזמן הוא לא דבר קבוע. הזמן הוא דבר שתלוי במצבו של הגוף, כמו המקום.
בעצם עשה לב.
בבקשה? מי?
לייבניץ.
לייבניץ. כן, לייבניץ אמר את הדבר שהוא בעצם יכול לשמש יסוד לזה, וגם לא צריך את חכמי העולם, המהר"ל. המהר"ל מפראג אמר, כלומר לא צריך את חכמי העולם בשביל הנקודה הזאת. המהר"ל מפראג אמר שכבר ידעת כי המקום והזמן אחד הם. זה ביטוי שמופיע במהר"ל, לא זוכר כרגע, אתה לא יכול לתת לכם מראה מקום, אבל הוא מופיע במהר"ל כמה פעמים. יכול להיות שהוא הושפע. היה לו קשר עם... כן, אסטרונום, היה לו קשר עם טיכו ברה, שהיה אסטרונום בפראג, ויש הרי הר על הירח שנקרא על שמו של המהר"ל, שקראו לו הר לוואי. אז, בתקופתו של המהר"ל. הר לוואי, למהר"ל קראו רבי לוואי, רבי לב, 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 אריה לב, יהודה אריה לב. בבקשה? אני לא יודע. פילון אלכסנדרי לא היה איש מדע, הוא היה הוגה, דרשן, לא היה איש מדע. טוב, בכל אופן, נחזור לענייננו, אז מה שהרמב״ם פה אומר, הקדמון בהחלט הוא מתכוון לדבר יותר עמוק מאשר שהוא היה לפני כולם, והוא היה באופן נצחי לפני כולם. הוא לא היה בזמן, הוא לא נמצא בציר הזמן. ולכן אתה יכול לדבר על קדמון בהחלט, בהחלט, במשמעות של לא שייך למושג הזמן. כמו שאמרנו, אחד, לא שייך למושג הכמות. בבקשה. תראה, קודם כל, הרמב״ם אומר, וגם הכוזרי אומר, שניהם אומרים, שאם היה לנו מקור מפורש, שאומר לנו את הדבר הזה, שהיה חומר קדמון, ושהקדוש ברוך הוא יצר מהחומר הקדמון את העולם, באמת לא היה מפריע לאמונה. האמונה הייתה יכולה להתקיים. כי האמונה מדברת על בריאה, ועל זה שהקדוש ברוך הוא, הוא יוצר, שולט, מתערב, פועל. אבל, אומר הרמב״ם ואומר הכוזרי, שני אומרים פה אחד, כיוון שאין לנו שום מקור יהודי שאומר את הדבר הזה, הנביאים לא אמרו לנו דבר כזה, אלא אדרבה, אנחנו יודעים שהאמונה המקובלת בעם ישראל, על פי הפסוקים של התורה, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, היא שהבריאה יש מאין, והדבר הזה הוא גם הרבה יותר מתקבל על הדעת, מפני שברגע שאתה אומר שהיה חומר קדמון לבלי סוף, אתה נותן בעצם איזשהו מעמד דומה למעמד האלוהי לחומר. מאיפה החומר הזה הגיע? היה מאז ומתמיד חומר שאף אחד לא ברא אותו? אז מה הוא? הוא איזה מין על תקן של 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 מוחלט של אלוהי? זה דבר שהוא צורם לנו מאוד. ואין לנו שום סיבה להגיד את זה. אין לנו שום סיבה להגיד את זה, להפך. יש לנו סיבה להגיד שזה לא כך. שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם יש מאין. ככה לימדו אותנו רבותינו.
גם יש מאין זה דבר שהוא בלתי נתפס.
נכון, אבל כשיש לך, יש לך אל שהוא המוחלט, הוא הקדמון. והוא הבורא, זה אחרת לגמרי מה שאתה אומר, שאתה אומר חומר שהוא, החומר הרי הוא מת לכולי אלמה. כולם יודעים שהחומר אין לו תכונות של, לא של דעת ולא של תבונה ולא של יכולת. החומר הוא חומר, הוא מת, הוא דבר מת. אז מניין אתה יכול לייחס לחומר קיימות נצחית שמעולם לא התחילה? מה ההיגיון להגיד דבר כזה? נו, כתוב בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, ובהתחלה הארץ הייתה תוהו ובוהו. מה שהוא ברא לא התחיל כשמיים וארץ כפי שאנחנו מכירים אותם, אלא הוא ברא תוהו ובוהו. זה מאוד מתאים למה ש... בדי, נו, הייתה תוהו ובוהו שכלל ארץ, מים, רוח, הוא כלל את כל היסודות, אבל הכל נברא בפסוק הראשון, הכל נאמר שהכל נברא על ידי הקדוש ברוך הוא, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. ואותה הארץ שהוא ברא, היא הייתה תוהו ובוהו בהתחלה. וחושך על פני תהום, רוח אלוקים מאחדת על פני המים. כלומר, היה איזה מין תוהו ובוהו של יסודות, ואחר כך מתוך זה הקדוש ברוך הוא הפריד ואמר, זה יהיה ארץ, זה יהיה שמיים, זה יהיה כך, זה יהיה כך. אם יבוא מישהו וירצה להתעקש ולהגיד שהכוונה של התורה היא אחרת, שהכוונה של התורה היא והארץ הייתה, כל הזמן היא הייתה. אז אומר הרמב״ם, אם היה לנו איזה הכרח לדבר, גם הכוזרי אומר את זה. אז בסדר, אז היינו אומרים, אתה אומר ככה, אם הנביאים היו אומרים לנו שככה זה, אומרים בסדר. אבל זה לא נשמע לנו הגיוני, זה נשמע צורם. והנביאים לא אמרו כך, להפך, מדברים על בריאה יש מאין. אז מה פתאום לחשוב כך? תראו, בהמשך הדברים פה, אומר הרמב״ם, רק שנייה. תכף נשמע את השאלה שלך. ויסוד הרביעי הוא שמורה עליו מאמר מעונה אלוהי קדם. כן? זה אותו הפסוק שהבאנו מהמדרש. ודע, כי היסוד היותר גדול של תורת משה רבנו הוא היות העולם מחודש, המציאו השם ובראו אחר ההיעדר הגמור. מקודם היה היעדר גמור. עין. יש מאין. וזה שתראיני סובב סביב עניין קדמותו על דעת הפילוסופים, הוא כדי שיהיה המופת על מציאותו יתעלה מוחלט, כמו שבארתי ובררתי במורה. פה יש דבר שצריך להסביר. איך הגיע, כן, בדיוק, איך הגיע כל הקטע הזה הנה? הרי הרמב"ם כתב את פירוש המשנה בתור ספר ראשון שהוא חיבר, מתוך הספרים המפורסמים. בגיל צעיר, בין גיל 20 לגיל 30. את מורה נבוכים הוא חיבר מעל גיל 50. זה הספר האחרון מבחינת הספרים המפורסמים. אז מה הוא פה מדבר על מורה נבוכים, שהוא כותב במורה נבוכים? אז אמרתי בהתחלה בפעם הראשונה, למזלנו ולשמחתנו, יש לנו כתב ידו של הרמב״ם בעצמו. כתב ידו המקורי של הרמב״ם בעצמו, בפירוש המשנה, מסדר זרעים עד סוף סדר קודשים. חמישה כרכים של כתב ידו של הרמב״ם, כתב יד קודשו. ושם אנחנו רואים שאת המשפט הזה, מי ודע, הוא הוסיף בגיליון. הוסיף אותו מאוחר יותר. ויש כאלה הרבה הוספות לפירוש המשנה. פירוש המשנה, תמצאו בו עשרות 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 מקומות שהרמב"ם מוסיף דברים יותר מאוחר אחרי שהספר כבר היה כתוב. כי הוא כל ימיו עוד עבד על הספרים ושינה ותיקן. והוא הוסיף את המשפט הזה. למה הוא הוסיף את המשפט הזה? כי במורה נבוכים הרמב"ם מדבר על העניין של ההוכחה למציאות השם. אז הוא אומר ככה, אם העולם נברא יש מאין, אז ברור שיש בורא, הדבר לא יכול להמציא את עצמו. ואפילו אם תגיד שהעולם קדמון, אני גם כן אוכיח לך שמוכח להיות אל שהוא המנהיג של העולם, שהוא המסובב את הגלגל, כפי שהוא קורא לזה, או את החוקיות של הטבע. אז הוא אומר, אתה תראה במורה שאני מדבר על זה שאם העולם קדמון, אתה תיבהל, אולי תחשוב שבאמת זה מה שאני חושב, חס וחלילה. היסוד היותר גדול של תורת משה רבנו הוא שהעולם מחודש. ימצאו השם וברו אחר ההדר הגמור. וזה שאני סובב סביב עניין קדמותו על דעת הפילוסופים, שאני מתייחס לדעה הזאת שאולי העולם הוא קדמון, זה בשביל שההוכחה על מציאותו יתעלה, תהיה הוכחה מוחלטת. כלומר, בין אם אתה אומר שהעולם מחודש, שאז פשיטה שיש אל שחידש אותו, הרי דבר שלא היה קיים לא יכול להמציא את עצמו, אבל אם יש אל שהוא בורא, שהוא בעל היכולת הזאת, אז הוא ממציא את הדבר, ואם העולם הוא קדמון, אז אני גם כן הוכיח לך שהעולם הקדמון הזה הוא מסתובב ומתנהג ומסודר בהנהגה של אל שהוא הסיבה הראשונה. זאת ההערה שהרמב"ם מצא לנכון להוסיף כאן. אבל למה הוא אומר שהיסוד היותר גדול של תורת משהינו זה הבריאה? כי זה, אמר, הבריאה. למה זה היסוד היותר גדול של תורת משה רבין? הוא מתכוון להגיד שאם אתה סובר שהעולם הוא קדמון, דהיינו שהעולם כמו שהוא היה תמיד, אז האל בכלל לא עשה כלום. העולם כל הזמן קיים. האל הוא כאילו החשמל, להבדיל, החשמל במכונה, שהמכונה תסתובב. אבל הוא לא ברא אותה. זאת התפיסה של הפילוסופים שהלכו בשיטת אריסטו. הוא אומר, זה כפירה גמורה בתורה. למה? כי זה מבטל את כל העניין של התגלות, את כל העניין של השגחה פרטית, את כל המושגים היסודיים של האמונה. אם העולם הוא קדמון והקדוש ברוך הוא לא מתערב בו, אז הוא גם לא ירד על הר סיני לתת לנו תורה. אז אין שום יסוד מיסודות האמונה שיכול להתקיים. לכן הוא אומר, זה היסוד היותר גדול של תורת משה רבנו, להאמין שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם. אז אם היה צורך להגיד שהיה חומר קדמון, ושמהחומר הקדמון העולם, הקדוש ברוך הוא יצר את העולם, זה גם כן היה יכול להיות בסדר. אז יש לו השפעה, יש לו פעולה. הוא מתערב, הוא פועל, הוא יוצר. אבל להגיד קדמות, כמו שחשב אריסטו, אומר הרמב"ם במורה נבוכים, מאמין הקדמות, על צד אשר ימינהו אריסטו, גורם לזה שהאמונה נסתרת לחלוטין, תיפול התורה כולה בהכרח. לכן הוא אומר, היסוד הגדול, היותר גדול של תורת משה רבנו, הוא היות העולם מחודש. בריאת העולם, זה היסוד הגדול ביותר. מתן תורה זה בריאה. זה דבר שלא היה לפני כן, והקדוש ברוך הוא מתגלה ונותן תורה. אמר לו, היה ויהי כבריאת העולם, כך אומר הכוזרי. על מעמד הר סיני. הקדוש ברוך הוא כביכול ברא את, את, את התורה, ברא את ההתגלות הזאת. כלומר, זה פעולה שהיא כמו בריאת העולם. לא היה כלום, והקדוש ברוך הוא יוצר את העולם. לא היה מעמד הר סיני והתגלות ומתן תורה, והקדוש ברוך הוא יוצר את זה. אמר לו, היה ויהי כבריאת העולם. זה הלשון של הכוזרי. ולכן, זה היסוד היותר גדול. טוב, אנחנו נעבור לעוד היסוד החמישי, שהוא מסיים את הקבוצה הזאת של העיקרים שעוסקים בעצם ההבנה של מציאות השם. היסוד החמישי, שהוא יתעלה, הוא הראוי לעובדו ולגדלו, ולפרסם גדולתו ומשמעתו, ולא יעשה כן למישהו תחתיו במציאות, מן המלאכים, והכוכבים, והגלגלים, והיסודות, ומה שהורכב מהם, לפי שהם כולם מוטבעים על פעולותיהם. אין שלטון להם ולא בחירה מבלעדי רצונו יתעלה. כלומר, כן? פולחן לא שייך לשום דבר במציאות חוץ מאשר לקדוש ברוך הוא. למה? כי שום דבר במציאות הוא לא ריבוני. כל דבר במציאות מקבל את הכוח שלו מהקדוש ברוך הוא. אתה לא יכול להתפלל אל, 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 אל איזשהו נמצא, לא אל שמש, לא אל מלאך, לא אל בן אדם, מפני שאתה יודע שהוא לא הריבון. כל כוחותיו זה רק נתון לו מהקדוש ברוך הוא. להתפלל, לעבוד, לפלוח, לסגוד, זה רק אל הריבון, ריבונו של עולם. לא אל סגנים שלו, אין לו סגנים. כמובן שזה מכוון נגד עבודה זרה, כפי שהוא אומר. זה היסוד החמישי, העזרה לעבודה זרה. אבל זה גם מכוון כנגד דתות כמו הנצרות, שמשתפת יחד עם האל בן אדם, ואומרת שגם אליו צריך להתפלל. ויותר מזה, הרמב"ם אומר, ואין לעשותם אמצעים בשביל להגיע אליו. זה כבר ממש הליכה עם היסוד הזה עד הסוף. הוא אומר, אל תפנה אל מישהו במציאות ותגיד לו, אתה תתווך ביני לבין הקדוש ברוך הוא. אתה תהיה זה שאני מתפלל אליך, ואתה תתפלל אליו. תיווך. זה לא ממש עבודה זרה, אבל זה דבר שהוא פסול, כי הוא מביא לחשוב שיש דבר כזה כמו מישהו שהוא לא האל ושהוא בעל יכולת שלטון, בעל שלטון עצמי. בבקשה. רק רגע, אנחנו צריכים להעביר פה כמה נקודות. כמה נקודות צריך להעביר פה? רק רגע. אולי מתוך דבר אתה תראה שמה שרצית לשאול כבר כלול בזה. יש בסליחות של האשכנזים בימי הסליחות לפני ימים נוראים, פיוט שנקרא מלאכי רחמים משרתי עליון, חלונה פני אל ומיטב היגיון. פיוט אחר שנקרא, שאומרים בו, מידת הרחמים עלינו התגלגלי, ולפני קונך תחינתנו הפילי. פונים אל מלאך, או פונים אל מידת הרחמים, ואומרים לה, תרחמי עלינו ותתפללי אל הקדוש ברוך הוא. יש כמה פוסקים, ביניהם היעבץ ועוד אחרים, שאמרו לא להגיד את הפיוטים האלה. למרות שחיברו את הפיוטים האלה אנשים חשובים. לא יודע, זה אפשר לבדוק את זה, אבל זה לא היו עמי הארצות. מתקופת הראשונים, מתקופת האשכנז, היו פייטנים נגיד בתקופת רשי, אחרי רשי. והיו פוסקים שכתבו לא להגיד את הפיוטים האלה. או יותר נכון, אם רוצים להגיד אותם, לשנות את הנוסח. אנחנו למשל אומרים את הפיוט הזה האחרון, מידת הרחמים, אנחנו אומרים, מידת הרחמים עלינו נגלגלה, ולפני קוננו תחינתנו נפילה, ועד עמנו רחמים נשאלה, ככל לבב דווי וכל ראש חלה. זה שינוי של הנוסח בשביל שהוא יהיה מתאים לעזרה הזאת של הרמב״ם, לא לעשתם אמצעי. כי ברגע שאתה פונה אל מלאך או אל מידת הרחמים, ואתה אומר לה, תעשי לי טובה ותגלגלי את רחמך עליי כדי, ותעבירי את התפילה שלי לקדוש ברוך הוא, זה כבר משהו מסוכן, זה משהו שהוא, כאילו אתה עושה אותו אמצעי. אז מה חשב אותו אדם שחיבר את הפיוט? הוא אומר, זה כמו לפנות אל בן אדם. אתה פונה אל בן אדם, אל צדיק, ואתה אומר לו, תתפלל עליי. זה בסדר גמור. כתוב בגמרא, מי שיש לו בעיה ואיסורים באים עליו, ילך אצל חסיד שבדור ויבקש עליו רחמים. תבוא אל צדיק, חסיד, אדם משכמו ומעלה, ותגיד לו, תתפלל עליי, תבקש עליי רחמים. זה בסדר גמור. למה? כי אתה והוא שניכם בני אדם. שניכם עומדים בתפילה לפני הקדוש ברוך הוא כבני אדם. רק שהוא יש לו יותר זכויות, אז התפילה שלו תתקבל. התפילה שלו יותר חזקה. הוא בן אדם עם זכויות, צדיק. כשהוא מתפלל, התפילה שלו תתקבל. כשאני מתפלל, התפילה שלי עלולה לא להתקבל. אז אני הולך אל הצדיק, הוא אומר לו, תתפלל אתה. אתה תבקש בשבילי, תבקש עליי. הרי אדם יכול לבקש כל מיני בקשות. יכול לבקש בקשות על עצמו, על אחרים, על העולם, על כל מיני דברים. אז זה לגיטימי שאתה בא אל בן אדם ואומר לו, תתפלל עליי. אבל לפנות למלאך, זה כבר בעיה. זה כבר בעיה, כי למלאך פירוש דבר שאתה מייחס למלאך איזשהו כוח. הרי המלאך הוא לא איזה בן אדם שחייב במצוות, ושהוא עובד את השם, ושאתה אומר לו, בזכויות שלך אתה תצליח. מלאך זה כבר חשוד. זה כבר נראה כאילו שאתה הופך אותו לאיזה סגן של הקדוש ברוך הוא. לכן עבור הפוסקים האלה, לעזוב את זה, לא להגיד את זה. אבל מי שכן אמר את זה, אז הוא אמר, אתה לא מתייחס אל המלאך כאל ריבון, אתה אומר לו, מה שאתה אומר לבן אדם, אתה אומר לו, תתפלל עליי. אתה תתפלל עליי. איזה משמעות יש לזה שהמלאך יתפלל עליי? אני לא יודע, אבל הוא אומר, זה לא עבודה זרה ולא. אבל כיוון שהרמב״ם אמר כך, עדיף להימנע מזה, כן.
השתתפות על קברי
צדיקים. קברי צדיקים, אז שוב, אם אתה בא, רק שנייה, אם אתה בא לקבר של הצדיקים, הרמב״ם כשהגיע לארץ ישראל, המקום השני שהוא הלך אליו, זה היה מערת המכפלה. המקום הראשון היה הר הבית. כלומר, הוא ירד מהאונייה באקו, ומצא שם תלמיד חכם, דיין, שביקש ממנו שהוא ילווה אותו בדרך, והם הלכו, הוא כותב את זה באיגרת, שאחר כך כתב לדיין הזה. את לכתנו ביערים ובמדברות, לא אנשי, אני לא אשכח, את ההליכה שלנו ביערים ובמדברות, שמלכו מאקו לירושלים, ברגל כמובן, ומי הלך שם? רבי מימון, אביו, הוא ואחיו, והדיין הזה, הדיין הזה שמר היה רבי יפת, הוא היה דיין באקו, והוא אומר, ארבעתנו הלכנו בבית השם ברגש, הלכו לירושלים להר הבית. אחר כך, למערת המכפלה, הוא כותב, להתפלל על קברי אבותיי. אז כך שוודאי שהרמב״ם מסכים לזה שיש דבר כזה להתפלל בקברי צדיקים. אבל למי אתה מתפלל? אתה מתפלל אל הצדיק? חס וחלילה. אתה מתפלל אל הקדוש ברוך הוא, ואתה אומר, בזכות אבות, בזכות הצדיק הזה, תשמע את תפילתי. אתה לא מתפלל אל הצדיק. אתה לא אומר, אברהם אבינו, תענה לי. חס וחלילה. זה בדיוק מה שכתוב פה שלא לעשות. אתה אומר, הקדוש ברוך הוא, ענני, בזכות אברהם, יצחק ויעקב, שנמצאים פה במקום הזה. טוב, אז אנחנו נעמוד כאן, ובעזרת השם, הפעם הבאה, נמשיך ביסודות שקשורים לתורה מן השמיים, שזה יסודות מאוד 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 חשובים ויסודיים. אני מבקש, מי שיש לו הספר ומי שאין לו הספר, שיקרא לפחות קריאה ראשונית, מהיסוד השישי עד היסוד התשיעי, לקראת השיעור הבא. ערב טוב.